ערב טוב. מלכתחילה רצינו בסוף השבוע שעבר, כך אמרנו, להיכנס להמשך של המעלות הטובות של די דיינו ולהיכנס לקרבה לפני הר סיני. ומשני טעמים אני מבקש לעסוק במעלה קודמת בסדר 15 המעלות, בעניין המן. האחת מפני ש... אני רוצה להיכנס לנושא של הקריבה לפני הר סיני, אבל אני רוצה לעסוק בזה בנפרד, מפני שזה יוציא אותנו קצת מעניינה של ההגדה. יש ערך גדול לעסוק בזה בפני עצמו, נגיע לזה בעזרת השם בחלק שבא אחרי פסח, עם הקריבה לפני הר סיני וחג השבועות. זה קצת יוציא אותנו מהמוטיב של ההגדה עצמה. ושנית, מפני שנדמה לי שהמן מופיע בהגדה לא רק במעלות הטובות של 15 המעלות שאנחנו מונים, שיש למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים והאכילנו את המן. המן מופיע גם, אם אני לא טועה, ברצף מאוד גדול של ההגדה, בקשר הרבה יותר רחב, שלא שמים לב אליו. ואני מבקש לגעת במן הזה, אבל להתחיל אותו דרך הסימנים של הסדר, דרך עקרונות המבנה של הקדש, אורחץ, קרפס, יחץ. נגיע מתוך זה גם למן הזה המוזכר כאן ב-15 המעלות. אני אסתפק לגבי המן ב-15 המעלות רק בפתיחה אחת שמחייבת הבנה. הרי לגבי המדבר מובאים שלושה דברים ששייכים לים עצמו, אחרי שיצאנו ממצרים. אני מזכיר רגע על פה, אילו הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, נכון? נתן לנו את ממונם, הרג את בחוריהם ונתן לנו את ממונם. אחר כך מגיעים לים, ושם מופיע, קרא לנו את הים, שיקה צרינו בתוכו, העבירנו בתוכו בחורבה, ואז סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, ואז האכילנו את המן. אחרי זה החמישייה השלישית, כמו שקראנו לה בשבוע שעבר, שעוסקת בה, נתן לנו את השבת, ואחרי זה את התורה, ואחרי זה את ארץ ישראל, ובסוף בנה לנו את בית הבחירה. המן הוא בעצם חלק מצורכנו במדבר 40 שנה. הצרכים שלנו במדבר משך אותם 40 שנה מתחילים במן. והמן מלווה אותנו כל הזמן. אבל המן זוכה ליחידה מיוחדת. למרות שכל צורכי המדבר מופיעים בתוך השם הכולל של סיפק צורכנו במדבר. מה הזכות המיוחדת הזאת של המן? ונדמה לי שעיון בהגדה מתחילתה יוביל אותנו בשלב מסוים חזרה לסוגיה הזו של המן, ואולי ממנה תינה ויתד להבנת ההגדה בכלל. אני עוזב את המן ברשותכם, נגיע לזה שוב בסוף הדברים, עוזב את המן בכלל, עוזב את 15 המעלות, ונכנס לסימני הסדר. אני רוצה לעסוק בראשונים שבהם, הסימנים שיש לפנינו, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, כאן מופיע לפי הנוסח של רחץ פעם שנייה, אבל זה רחצה, מוציא, מצא, מרור, קורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. הערה שמופיעה פה בשם ההגדה שלמה, לרב קשר זה צהל, מביאה את הייחוס הרגיל של הסימנים האלה לרשי, ואת הייחוס האחר למי שהוא אחד מבעלי התוספות, רבינו שמואל מבעלי התוספות. כך או כך, נדמה לי שאלה הסימנים הנפוצים ביותר והמקובלים ביותר אצל כולנו. אלה הסימנים שלפיהם אנחנו בונים את הסדר, 15 סימנים, אם נספור אותם, כמו 15 המעלות, אותו מספר, שמתחילים בקדש ומסתיימים בהלל נרצה בסוף. הסימנים נמצאים בעוד כמה שיטות, יש עוד כמה מבנים וסימנים שהציעו, אבל אין מחלוקת בסיסית על הסדר. הסדר של הקדש, אורחץ, קרפס, יחץ, רק החלק הזה, עד הרביעי שבהם, מיד אחר כך המגיד, יעניין אותנו בחלק הראשון של הדברים היום. אחרי הקידוש, תזכורת של הדברים הפשוטים, הברורים, וזה הקדש, אנחנו עוברים לנטילת ידיים. בעל הבית נוטל את ידיו, או שכל המסובים נוטלים את ידיהם, לא משנה עכשיו, אבל עוברים לנטילת ידיים, וזוהי ההטבלה הראשונה. מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה אלא פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, זהו הטיבול הראשון. ההטבלה הראשונה שאנחנו נטביל עוד מעט את הקרפס, וכיוון שנטביל אותו בדבר, במשקה, נטביל את הקרפס במי מלח, או כלשון הרמב״ם לשיטתו דווקא בחזרת, לא חשוב, אנחנו נוהגים במי מלח, כיוון שנטביל את הקרפס, אני מזכיר רגע את הדברים, אנחנו נוטלים לפני כן ידיים. למה נוטלים ידיים? מפני שדבר שטיבולו במשקה, כמו המוציא, גם כן, זה לא באותה רמה, גם עליו נוטלים ידיים. בדרך כלל אנחנו לא מקפידים בזה, אבל בלילה הזה, ליל שימורים, בליל הסדר, אנחנו כן מבקשים שנקפיד על זה. ואז יש את הריחץ, אחריו את הקרפס, ואחריו את היחץ. השולחן ערוך מנסח את הדברים, בלי הסימנים, מקור שתיים, נוטל ידיו לצורך טיבול ראשון, בסדר? זו ההטבלה של הקרפס במי המלח, ולא יברך על הנטילה, אנחנו לא מברכים אז על נטילת ידיים, מתי נברך על נטילת ידיים? לפני מוציא מצה, בסדר? מוציא מצה שיבוא אחרי המגיד, אז יש רחצה ושם נוטלים ידיים ומברכים כמו לפני סעודה המוציא, ויקח מהקרפס פחות מכזית, הלכה מאוד מעניינת, למה צריך לקחת מהקרפס דווקא פחות מכזית? כדי לא להיכנס לספק ברכה. יש מחלוקת. ברמב"ם מנוסח ויוכל כזית מן הקרפס. יש ראשונים אחרים שחולקים. הנה השולחן ערוך מכריע, לוקחים מהקרפס פחות מכזית, כי אחרת הייתי צריך לברך ברכה אחרונה. בורא נפשות רבות וחסרונן על הקרפס. כדי לא לברך ברכה אחרונה, למה לא לברך? כי אני עוד מעט נכנס לסעודה הבאה. אני מיד נכנס לסעודה, אני עוד מעט אעשה המוציא אחרי המגיד. ואז אני אוכל מרור, ויהיה לי את המרור לאכול, ואז אני צריך להתכוון אגב בבורי פרי האדמה שאני מברך על הקרפס, גם ידי חובת המרור, כי שם אני אוכל ואברך רק על אכילת מרור. אני ברשותכם מזכיר שנייה את הדברים האלה של ההגדה כדי להגיע לעיקר. אני לא גומר, אוכל פחות מכזית, כדי לא להיכנס לספק של הברכה האחרונה. הוא מטבלו בחומץ, הוא מברך בורא פרי האדמה, ואוכל, ואינו מברך אחריו. זה מה שאמרנו כרגע, נכון? עד כאן הקרפס. רחץ, קרפס, בררנו. עכשיו יחץ. ויקח מצה האמצעית, נזכיר לעצמנו את היחץ, שלוש מצות, יש אגב עוד דעה של שתי מצות, אבל אנחנו נוהגים כאן, כפי שאנחנו מכירים, בשלוש מצות, מביא השולחן ערוך, שתי המצות למעלה ולמטה הן לחם המשנה, כמו של שבת, ובאמצע יש מצה אמצעית, ואת המצה האמצעית הזאת חוצים, נכון? פורסים אותה, והנה ההגדרה בשולחן ערוך, ויקח מצה האמצעית ויבצענה לשתיים, ויתן חציה לאחד מן המסובין לשומרה לאפיקומן. אנחנו רגילים שכאן הילד או הילדים לוקחים את זה, ושומרים, גונבים את האפיקומן, ושומר אותה לאפיקומן, שיופיע מתי? אחרי שנסיים את השולחן עורך, נכון? אז נגיע לצפון, זה האפיקומן, ונותנים אותה תחת המפה וחציה השני ישים בין שתי השלימות, ויגביע הקערה שיש בה המצות ויאמר, הלך מעניה עד מה נשתנה. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול לפני שניכנס אל הדברים, ויש כאן כמה שאלות רצופות שצריך להבין אותן בעיקרון, אבל קודם כל שאלה הראשונה. היחץ הוא חלק מענייני המצה. למה צריך לבצוע את המצה באמצע? חז"ל אומרים, המשנה ברורה מביא את זה כאן מיד במקור שלוש, כי כך היא דרך העניים. דרך העניים היא לפרוס פרוסה. ולמה באמצע? כי דרכו של העני להחבי. זה איזה מין תכונה כזו מוכרת. להחבי, לשמור, שיהיה. יש לנו לחם משנה, ובאמצע מתחבט המצה האמצעי, ואני חוצה אותה ומחבי מן המצה האמצעית עד לאפיקומן. אני מבין את הרעיון הזה של לחם העוני, להזכיר את העוני ולהזכיר את העניין של לחם העוני, אבל דבר אחד אני לא מבין, ושואלים עליו כבר הראשונים, הר"ן במסכת פסחים ואחרים, למה עוסקים בכל סוגיית המצה עכשיו? הרי אנחנו ניכנס לעניין של המצה אחריכם, במוציא מצה. אז אנחנו ניקח את לחם המשנה, ואז אתה רוצה גם לבטא את העניין של לחם העוני, אז תביא גם את לחם העוני לידי ביטוי. חוצים מצה עכשיו, זכר ללחם העוני כמנהג עניים, ושומרים את לחם המשנה עד לאחר המגיד, ורק אז נבוא ונבצע את לחם המשנה. למה? הר"ן אומר שכשיבוא אחרי המגיד, ימצא את לחם המשנה מוכן. אנחנו בכל שבת יודעים מה זה לחם משנה, ואף פעם לא מכינים אותו לפני כן. הוא מוכן, הוא נמצא מתחת למפית שלו, אנחנו מקדשים את הקידוש, והלחם משנה ממתין לזמן שלו. אבל השאלה היותר קשה היא בקרפס. תראו לכמה סיבוכים הלכתיים נכנסים בסוגיה של הקרפס. אוכל פחות מכזית כדי לא לברך ברכה אחרונה, כי יש ספק אם לברך ברכה אחרונה או לא. חוץ מזה שאוכל פחות מכזית כדי לא לברך ברכה אחרונה, נשאלת שאלה אחרת לגמרי, הרבה יותר פשוטה וראשונית. למה בכלל אוכלים כרפס? אז תשובה אחת מקובלת היא כדי שנשאל. וזו תשובה נכונה, כי חלק גדול מכל הלילה הזה הוא כדי שנשאל. והכרפס הוא גם כן כדי שנשאל. אז אני מבין שעושים דברים כדי שנשאל בכל מיני צורות, מטבילים שתי פעמים, אפשר לעשות עוד כל מיני דברים, אבל למה להיכנס לספק ברכות כדי שנשאל? אפשר כדי לעורר את הילדים לשאול לעשות המון פטנטים, אבל למה להסתבך בספקות? אלא מה תגידו שהכרפס הוא מה? זכר לשיעבוד? זו דעה אחת. אם זה זכר לשיעבוד, תצמיד אותו למרור. בכלל, למה עושים משהו בין הקידוש לבין המוציא? אנחנו לא רגילים לזה, אני מבין את המגיד. אנחנו הלילה הזה אומרים את ההגדה. אז מקדשים, עכשיו תגיד את ההגדה, וביחד עם שאר הסימנים, אחר כך, מרור, כורך, שולחן עורך, אז לפני השולחן עורך מביאים את הסימנים אחרי שברכת המוציא, שם תבטא את לחם העוני, שם תבטא את הרעיון של הכרפס. יש פה המון שאלות הלכתיות, ממתי אנחנו מברכים גם ברכה ראשונה על אוכל לפני שאנחנו נכנסים לסעודה? אנחנו רגילים להקפיד ברכה שאינה צריכה. אני הולך לאכול, אז מה אתה אוכל עכשיו ירקות? תאכל את זה אחר כך בסעודה. והרחץ הוא נטילת ידיים. זה דבר שטיבולו במשקה. הכלל הוא שדבר שטיבולו במשקה, אם אוכלים אותו באכילת קבע, נוטלים את הידיים לפניו. מה טעם אכילת הקבע הזאת? אוכלים פחות מכזית, אבל מצד שני יש לזה משמעות של אכילת קבע. ומה פתאום להיכנס לאכילת קבע לפני האכילה? למה בכלל נכנסים לכל האכילה הזאת? זה בעצם הקושי המרכזי שיש, לא בסימנים של הקדש ורחץ קרפס, אלא בתוכן שקבעו שעליו נתנו את הסימנים האלה. הקידוש ממוקם בדיוק במקום. אחר כך המגיד צריך לבוא, ואז יחד עם המוציא מצא צריך היה לבוא הכל, גם הקורך הוא לא חלק בסיסי, אלא אנחנו קורכים זכר, נכון, להילל, זכר למקדש כהילל. הזכר למקדש כהילל, וזכר לרעיון של לחם עוני של הפרוסה, וזכר ל... אני לא יודע בדיוק זכר למה זה הקרפס, נניח לשיעבוד, תצמיד אותו שם למרור, ושם הכל יהיה ברור, ושאלות כבר ימצאו על מה לשאול. אגב, לא פשוט שהקרפס הוא זכר לשיעבוד. במרור למשל, שהוא ודאי זכר לשיעבוד, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום וימררו את חייהם בחומר ובלבנים ובעבודה קשה, במרור אנחנו יודעים, עסקנו בשיעור שלם בענייני הסיבה. ולמדנו שבליל הסדר כולנו מסובים, והסיבה היא עצם מהותו של ליל הסדר של בני חורין. במרור אנחנו מקפידים שלא להסב, כי אנחנו מבטאים את היותנו עבדים. כך צריך להיות גם בקרפס. בקרפס באמת מופיע בהלכה שלא צריך להסב. אבל אם רצה להסב, רשאי להסב. זה נמצא גם במחלוקת. אבל הנה ההכרעה כפי שהיא מובאת בחזון עובדיה, והיא מובאת הרבה לפני כן, פשוט לא רציתי להיכנס כאן לכל שיטות הראשונים, אכילת הקרפס אין צריכה הסיבה, ומי הוא אם רצה להסב ולאוכלו, רשאי. אז זה כן שיעבוד או לא שיעבוד, מה זה בדיוק? והאם הרחץ של ההקפדה כאן ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה, היא סתם הקפדה יפה שאנחנו מקפידים באיזו הלכה שבדרך כלל אנחנו פחות מקפידים עליה, או שהיא מקושרת מהותית ללילה הזה, לליל הסדר. היא מחוברת מהותית לעניין של הקרפס והיחץ וכל המהלך הלאה, כי אם תסתכלו בכל הסימנים האחרים, כולם מהותיים מאוד ללילה הזה. רק הרחץ הוא איזו מין תוספת כזאת של הקפדה, של נטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה. זה ערך בפני עצמו של איזו הקפדה, או שיש לזה משמעות אינטגרלית לליל הסדר. אני רוצה ברשותכם להתחיל את הכל מהיחץ ולחזור אחורה אל הקרפס ואל הרחץ. והיחץ מחבר אותנו ללחם משנה, והלחם משנה מחבר אותנו למן שבו פתחנו את הכל. השאלה ששאלנו ביחץ, וכפי שהזכרתי, שאלה שמופיעה כבר בראשונים, רבינו ניסים, הר"ן בפסחים כבר שואל אותה, ואחרים, למה את הפעולה הזו של בציעת המצה אנחנו מקדימים להגדה הרבה הרבה לפני שאנחנו מגיעים לעצם הלחם משנה למוציא? זה היה צריך להופיע שם, יחץ מוציא מצה. בחילופין אפשר לשאול אחרת. הרי הלחם עוני הזה, הפרוסה הזו באמצע, היא איננה חלק מהלחם משנה. אז אם אתה רוצה לבטא את הלחם עוני כאן, מפני שעכשיו אתה מתחיל להיכנס למגיד להלך מה עניה, זה המשפט הבא. זהו לחם העוני, אז מה זה קשור ללחם משנה? אלא מה, אתה מחביא את זה באמצע? מה קורה פה? לחם המשנה כולנו יודעים של כל שבת. כאן אנחנו מתחילים את הכל. הלחם משנה הוא זכר למן. זכר למן שירד כל יום, וביום שישי ירד פעמיים במדבר, וכך היה לנו לחם משנה גם ליום שישי וגם לשבת. וכל ליל שבת אנחנו אוכלים את לחם המשנה. אבל אם נעמיק קצת יותר, לא רק זה קרה במן, ובלחם משנה של המן יש הרבה יותר מזה. בלחם משנה שאנחנו אוכלים כל שבת זכר למן, יש עוד הרבה יותר מזה. קראנו לפני שבועיים את פרשת המן, ואני רוצה לחזור על חלק מן הפסוקים שלה. מקור 5. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט. וימודו בעומר ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. נס ראשון במן. טבעית, כל אחד ניסה לתפוס כמה שיותר. כשבאו למדוד, פתאום התברר שכל אחד קיבל את אותו דבר. נס א', זה ודאי לא טבעי. אבל צריך להבין במה המלחמה האלוקית עכשיו. באיזו תכונה? תכונת הטבע שבאה לידי ביטוי פה, היא התכונה הפשוטה שיהיה לי כמה שיותר. לא סתם שיהיה לי כמה שיותר, שיהיה לי יותר ממך. בשביל להיות מרבה, צריך מישהו שיהיה לו מעט. אין מרבה בלי מישהו שממעיט. והדבר הטבעי ביותר, זה ששניים הולכים, אחד מרבה. ואם רוצים או לא רוצים, מישהו חייב להיות הממעיט. ויאמר משה עליהם, עדיין אין שום הערה על זה. ויאמר משה עליהם, איש אל יותר ממנו עד בוקר. עכשיו כבר לא מרבים וממעיטים, יש בעיה אחרת. לא מותירים מזה עד בוקר. גומרים ולא משאירים אחר. הרעיון שלא להותיר כבר מוכר לבני ישראל מהפסח. עוד במצרים הם הצטוו והנותר ממנו באש תשרוף. שם לא היו שום בעיות. אבל כאן זה קשה מאוד. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. דיברנו יותר מפעם על המן, וצריך להבין את המהלכים פה. מה הלוגיקה? מה ההיגיון של האנשים? ההיגיון של האנשים פשוט. נכון, אתה אומר לנו לא להותיר ממנו מהמן עד בוקר. נכון, המן הזה הוא בכלל רעיון שמימי, על טבעי, לא מובן. ובכל זאת, התכונה האנושית השנייה שבאה עכשיו לידי ביטוי, היא לשמור. איך קוראים לזה היהודים? שיהיה. שלא יחסר. הלשמור הזה הוא מאוד טבעי, הוא הדבר הכי הגיוני שיש. הוא אפילו הגיוני כשמי שיוצאים כדי לשמור הם אנשים שרואים שיש פה נס. הרי רק אתמול קראו לו מן הוא. והתשובה הייתה זה הלחם מאת השם. אבל שומרים. צריך אגב להבין. וירום תולעים ויבאש זה לא עונש. זו תוצאה מיידית שצריך לתפוס אותה. למה אתם שומרים? אתם שומרים כי קשה לכם לעכל את הנס כמות שהוא. אנחנו, ודיברנו על זה לא מזמן כשעסקנו במן ובמדבר, אנחנו חייבים להכניס את ההיגיון שלנו גם בעל טבעי. איך אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו? יציאת מצרים היא לא לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים במצרים. היא גם לא לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים בהיסטוריה. יציאת מצרים היא אפילו לא לדעת שכשם שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים כך הוא גם עושה ניסים נסתרים כל יום. גם זה לא יציאת מצרים. יציאת מצרים, מנסח הרמב"ן, היא לדעת שבעצם אין טבע. לצאת ממצרים פירושו להבין שאין שום הבדל מבחינת הנס בין קריאת ים סוף לבין זה שאני עומד עכשיו חי. הנס הוא אותו נס. רק אני התרגלתי לזה שזה טבע. אבל אין הבדל ברמת הנס. יש הבדל ברמת הראייה שלי. השחיקה שלי, השגרה שלי, משכיחה ממני את הנס בזה שקמתי הבוקר. אבל זה לא פחות גדול בכי הוא זה מזה שהייתה מכת בחורות. אין שום הסבר הגיוני יותר לזה שקמתי הבוקר מלמכת בחורות. ואם תיתן הסבר הגיוני, זה כי אתה מבין את זה יותר. כי ערבת יותר את הטבע כאן. אבל פעולתו של הקדוש ברוך הוא היא מוחלטת. מה זה וירום תולעים ויבאש? זה כל כך פשוט, כל כך יפה. אתם רוצים טבע? למה אתם שומרים? כי טבעית צריך לשמור למחר, נכון? כך הגדרנו, שאלנו מה הניסיון הגדול במן, רק לפני שבוע או שבועיים. אמרנו, הניסיון הקשה במן, הניסיון הגדול במן, זה ללכת לישון בלי לשמור כלום למחר. עכשיו אתה רוצה כן לשמור למחר. למה אתה רוצה לשמור למחר? כי אתה בכל זאת רוצה קצת טבע. אתה רוצה טבע? עד הסוף טבע. אוכל במדבר אחרי שעתיים מתמלא תולעים. ביקשת טבע, זה אוכל טבעי במדבר. זה אגב נחש הנחושת. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. שום עונש. קצה בלחם הקלוקל, לא רוצים יותר נס, רוצים טבע. פתאום הנחשים השרפים אוכלים. זה נראה לנו איזה נס. לא נס. פשוט הפסקתי להשליט את המערכת הניסית לדקה. זה טבעי שיש נחשים במדבר. וזה טבעי שנחשים אוכלים במדבר. וזה טבעי שתולעים ממלאים את האוכל במדבר. אלא מה? אתם לא יכולים להתנתק מזה. אז זה שלב ב' בניסיון של המן. שלב א' היה המרבה והממאי. שלב ב' אל תותירו ויותירו. ואז מגיעים לשלב ג'. ונראה אותו מהיר. וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס, ויהי ביום השישי לקטו לחם משני שני העומר לאחד. ויאמר עליהם הוא אשר דיבר השם שבתון שבת קודש להשם, מחר את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו. ויניחו עד הבוקר אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. אז עשו ניסיון, פעם אחת ננסה כמו שמשה אומר, התקדמו והצליחו. ראו זה עובד, אין רימה. נו, עכשיו זה די קל, הכל ניסי. הוכח לכם שהכל ניסי. עכשיו באים לניסיון של שבת. ויאמר משה, איכלוהו היום. כי שבת היום להשם. זה כבר הלחם השני מיום השישי, נכון? ביום השישי היו שני לחמים, לחם משנה. איכלו היום, שבת. כי שבת היום להשם. היום לא תמצאוהו בשדה. צריך לשים טוב לב. משה לא אמר, אסור ללקוט בשבת. אסור? נו, נבדוק. מה עם גנובים? משה אמר, אין. הרי אין סיבה שיש. רק לפני שלושה ימים בכלל לא ראיתם מן בעולם, בהיסטוריה. עכשיו, משה הוריד לכם את המן, אומר לכם עכשיו, אין. אל תצאו, אין בשדה. לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. והיא ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. שלב אחרי שלב של ניסיונות נפשיים ביכולת להשתחרר מהטבע ולהתקדם אל הנס, להתקדם אל השלך על השם יהווך והוא יכלכלך. כשנגיע לארץ ישראל לא נחיה כך. כשנגיע לארץ ישראל נצטרך להוציא לחם מן הארץ. אבל כשיוצאים ממצרים צריך להבין שאין טעם לצאת ממצרים אם לא עוברים שני שלבים. איך חז"ל אומרים על תחילת ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, את המזמור הזה אומרים חז"ל, אמרו משה ובני ישראל מול פרעה, בשעה שהייתה מכת בכורות. באמצע המכה בא פרעה וצועק אליהם, אומרים חז"ל במדרש, קומו צאו מתוך עמי. ומשה אומר לו, למה הגעת? הרי אמרת שלא ניפגש יותר. לא תוסיף ראות פניי, לא אוסיף ראות פניך. והוא אומר להם, צאו ותלכו לעבוד את השם. ואומרים לו בני ישראל, אתה תגיד עכשיו בקול, אתם לא עבדי פרעה. משוחררים אתם. אתם לא עבדי פרעה. וכשהוא אומר את זה, ישראל אומרים, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. יהי שם השם מבורך המקביל, השב את המשפילי לראות בשמיים ובארץ. כל המזמור הזה כולו מדבר על הבכור החזק, הקבוע, יושב על כיסאו, מול הקטן הדל, שפתאום הכל מתהפך. רק אז בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. אלה שני המזמורים שאנחנו אומרים לפני סוף המגיד, לפני גאל ישראל. לצאת ממצרים זה שני שלבים. זה לראות את פרעה מת, אבל לראות אלוהים חיים להבין. כדי לראות אלוקים חיים, כדי לראות את החיות האלוקית בעולם ולדעת שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו ואין לי שום דבר בלעדו, אני צריך לעבור את הניסיון הזה של המן. יום יום 40 שנה. בלחם משנה של שבת, כל שבת, אנחנו פועלים פעולה אחת פשוטה. בליל שבת, אנחנו מודיעים ריבונו של עולם, הבנו את המסר. אנחנו לא יוצאים מחר ללקוט. אנחנו מבינים שלא תמצאוהו בשדה. אם אנחנו מבינים את זה בשבת, ההבנה הזאת משפיעה על כל השבוע כולו. אנחנו מבינים שגם מה שקיבלנו ביום ראשון וביום שני וביום שלישי, הכל הוא משלך. בליל שבת אנחנו מתקנים את השבת הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל במדבר. שבת שאגב הייתה מעניינת מאוד, הרי זכור את יום השבת לקדשו עוד לא נאמר. גם לא למתת מלאכות שאסור לעשות. גם לא מה מותר ומה אסור. אז מה עשו? מה היה בשבת הזאת? זה מעניין פעם לחשוב. מה עשו באותה שבת? ההלכה היחידה שהייתה זה ששת ימים תלקטו, ביום השביעי לא יוצאים ללקוט. כן, אבל מה כן עושים? יושבים בבית, ו... ובשבת הזאת התפקיד המרכזי היה להתרגל לזה שאין טבע בעולם. שיש אלוקי עולם בעולם שאין בו פרעה. וכל ליל שבת אנחנו עושים את אותה פעולה בלחם משנה. אבל בליל הסדר, בלילה של הגאולה, בליל השימורים הגדול, לפני שאנחנו מגיעים ללחם משנה, ולפני המגיד, ועוד רגע נגיע ללמה, אנחנו מחביאים בין שתי המצות פרוסה אמצעית. ואומרים, ריבונו של עולם, הלילה אנחנו רוצים לצאת לגאולה. אבל בינינו, ריבונו של עולם, אנחנו, בלי שיראו, עדיין עניים. אנחנו עדיין שומרים שיהיה. אנחנו עדיין מחביאים, בלי שיראו. אנחנו חיים בלחם משנה כל שבת, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מהלחם משנה הזה. עוד לא הגענו למן. אנחנו עוד נמצאים במצב הזה של האני, שצריך לשמור פרוסה. כדי שיהיה למחר. ובעניות הזאת, אנחנו הולכים עכשיו לטפל. ההגדה מתחילה את השאיפה של הגאולה, מי הלחמה עניה, דרך עבדים היינו, ואיך אמרנו כל פעם ופעם כשאנחנו עסוקים בהגדה, והפעם אנחנו לא מספרים על משהו שהתרחש בהיסטוריה. עכשיו אנחנו עומדים להשתחרר מעבדות, עומדים לצאת ממשית ממצרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה מהשיעבוד. ואנחנו עכשיו מתחילים את העסק. אבל אנחנו מתחילים את העסק ומכריזים מראש, עוד לא יצאנו באמת ממצרים. אנחנו עדיין עניים בעניות נפש הזאת, של אי היכולת להשתחרר לגמרי מהצורך להיות זה ששולט על הכל. מהיכולת להיות, אי היכולת להגיע לאפשרות הזאת להיות לגמרי לגמרי עבד השם. חופשי לגמרי. חופשי מכל זמן, מכל פחד, מכל מתח. משוחרר לעבדות שלך. עד מתי מחביאים? כמה צריך להחביא? מתי מפסיקים את המחבוא? זה פלאי פלאות. מחביאים עד שגומרים את המגיד, ומגיעים לגאל ישראל, ומתחילים את השולחן עורך, וגומרים את השולחן עורך, וכשמסיימים את הארוחה, ולא רק את ההגדה, ועוד מעט נגיע לארוחה, כי הארוחה היא מרכז הלילה הזה, נגיע לזה מיד. כשמסיימים את ההגדה ואת הארוחה, אז מגיעים לדבר שאני אינני יודע למה לא קוראים לו כך. אתם יודעים איך קוראים לו? אפיקו מן. אז מצווים להוציא את המן הזה שהחבאנו כל הארוחה. אז מוציאים מהמחבואים את אותה פרוסה של עוני, ומכריזים, השתחררנו מהעבדות הזאת. ועכשיו, ספון, ברך, הלל, נרצה. אז אוכלים את המצה הזו שהכבינו על הסובע, והמחבואים נגמרו. יש מנהגים קדושים, מעניינים, של מי ששומרים את האפיקומן כל השנה. המקור של זה הוא פשוט. אחרי אפיקומן אסור לאכול כלום. הטעם הזה צריך להישאר בפה. יש מי שרוצים לשמור את הטעם הזה לכל השנה כולה. הטעם הזה זה הטעם של האני שישתחרר מעניותו. ויכול להיות חופשי לחלוטין. ולאכול על הסובע. רק אז אפשר להגיע להמשך ההלם. חז"ל אומרים במסכת פסחים, כזית הפסחה. כשהיו אוכלים את הכזית של הפסח באפיקומן, אז כשהיה פסח, בעזרת השם שיהיה לנו עוד השנה את זה, את הכזית של הפסח והמצה, כזית הפסחה והלילה פקה איגרה. היו אוכלים כזית פסח וההלל היה פוקע את הגגות. היה הלל גם לפני כן, אבל ההלל ההוא היה בתוך המסגרות. זה הלל גדול, זה בצאת ישראל ממצרים, זה הללויה, הללו עבדי השם. אבל רק עכשיו, אחרי שסיימנו ויצאנו ממצרים וגמרנו את ההגדה וגמרנו את האכילה, רק עכשיו אנחנו יכולים לומר את ההלל הזה, שלא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, אנחנו בכלל לא פה. אנחנו לגמרי לגמרי חופשיים, ולכן אנחנו בני חורין לחלוטין. אבל כדי להבין למה צריך גם את האכילה כדי להגיע לאפיקומן, צריך לזכור דבר אחד גדול. אני חוזר רגע לכרפס. שאלנו למה אוכלים כרפס בתחילת הלילה. מופיע באחרונים ובראשונים כבר רעיון מעניין שנמצא גם לגבי הטיבול הראשון וגם לגבי הכרפס. הגמרא מספרת, ואנחנו מכירים את זה, שאכילת ירק לפני סעודה הייתה בעצם מעשה בן חורין כזה, מעשי אצילים, של אכילת מתאבנים, דברים המעוררים לתיאבון. בון אפטי. לפני שנכנסים לאכול, קצת לעורר לתיאבון. הגמרא מספרת מסכת שבת שרב חסדא היה מחנך את תלמידיו שידעו לאכול. וכשהם אכלו בישיבה, הייתה בעיה, לא היה אוכל. וגם לחם לא היה הרבה. ואז הוא אמר להם, תראו, אין לי בעיה עם הלחם, רק אל תאכלו הרבה ירקות בהתחלה, כי זה מעורר את התיאבון ולא יהיה לי מה לתת לכם אחר כך. כך רב חסדא אומר, להני בר בי רב. היה אומר להם, אל תאכלו, זה מגורר, ואז אתם תתקעו, וככל שמערכת הציפיות עולה, אחר כך האכזבה שלכם תגדל. אל תאכלו ירקות בהתחלה. אבל שם הגמרא מספרת יותר, זה נמצא במקור 6, אני אומר את זה בעל פה, אפשר לראות את זה בפנים. שם הגמרא מספרת יותר, רב חסדא אמר, אני עברתי שתי תקופות בחיים. האחת הייתי אני, ואחר כך התעשרתי, והגמרא מספרת את זה בפעם אחרת גם כן, שרב חסדא התעשר. הוא אומר, אני אדם שאף פעם לא אכל ירקות. כשהוא רצה לבטא את עניינו, ירקות לפני הסעודה. את הירק המתאבן הזה, שלפני הסעודה, אני אף פעם לא אכלתי. למה? כי כשהייתי אני, פחדתי שלא יהיה לי לחם אחרי. אז יהיה לי תיאבון, כמו שאמרנו מקודם. אז לא כדאי לאכול ירק כדי לא להגיע לתיאבון, כי אין לי במה לפתם את התיאבון הזה. להפיג אותו. כשנהייתי עשיר, אומר רב חסדא, אז היה חבל לי לאכול ירקות. אם כבר נהייתי עשיר ואפשר להכניס לבטן, נכניס בשר. כך רב חסדא אומר בגמרא בשבת קופמם, זה פה במקור 6. אמרתי חבל. לאמיתו של דבר זה ביטוי פסיכולוגי אדיר. רב חסדא אומר, אני עשיר שפעם היה אני, ובעצם לא השתחררתי בזה. אני ממשיך, חבל, חבל, לבזבז את התיאבון, על לעורר לתיאבון, זה צריך כנראה להיוולד בין מלאכים בשביל זה. אני לפחות בזה חוסך. אבל אם מעמיקים ברב חסדא יותר, הוא אומר פה משהו הרבה יותר מהרעיון המחייך הזה. הוא אומר פה משהו עצום. אולי רב חסדא בא ואומר, רבותיי, מה זה כל הדברים האלה לעורר לתיאבון? אני מבין שצריך לאכול. בסדר? לכל ברכך דאהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד את השם, צריך לאכול. אבל מה זה כל פולחן האוכל? מה זה לעורר לתיאבון? ועוד פעם לעורר לתיאבון, ואחרי זה מטבילים בשביל לעורר לתיאבון. כל הרעיון הזה, אומר רב חסדא, לא מוצא חן בעיניי. כשהייתי אני, לא יכולתי. כשנהייתי עשיר, חבל לי. אז בעצם אני לא מבין בשביל מה צריך. ורב חסדא צודק. אבל בליל הסדר זה לא עובד כך. בליל הסדר, אנחנו מתחילים את ליל הסדר אחרי הקידוש, בלעורר לתיאבון. וכדי שנעורר לתיאבון טוב, מטבילים את הכרפס. ולמה נוטלים ידיים? כי צריך לאכול מוטבל. ולמה מטבילים? כדי לענות לתינוקות מה? אנחנו בני חורין, רוצים לאכול ולעורר את תאוות המאכל. אתם שומעים ביטוי? ככה מחנכים ילדים בליל הסדר? אנחנו רוצים לעורר את תאוות המאכל. ואל תתרצו שזה לא בשביל תאוות המאכל, זה כדי לאכול מצה בתיאבון. זה לא נכון. כי בשביל זה לא אוכלים מצה בערב פסח, כדי לאכול מצה לתיאבון. לעורר את אהבת המאכל זה לא בשביל המצה, זה בשביל הקנידלך, זה בשביל האוכל, זה בשביל השולחן עורך, צריך לאכול בתיאבון. מה זה? מי שקצת מעמיק, ופעם דיברנו על זה קצת, בליל הסדר זה הלילה היחיד בכל השנה כולה, הלילה היחיד בכל השנה כולה, שיש מצוות עשה מן התורה לאכול ולאכול ולאכול. כל שבת ויום טוב צריך לאכול. אבל זה לא שצריך לאכול. צריך להתענג בעונג שבת. צריך להתענג בעונג יום טוב. אין מצווה. אתה לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת לחם, על אכילת חמים, על אכילת משהו. רק בליל הסדר יש מצווה כזאת. אין בכלל נוסח כזה לברך על אכילת משהו. חוץ מבליל הסדר. ולסדר אנחנו מברכים על אכילת מצה, אנחנו מברכים על אכילת מרור, ובעזרת השם נברך השנה גם על אכילת פסח. אנחנו מברכים על האכילה. נכון? בקורבנות יש מצווה לאכול. במעשר שני בירושלים יש מצווה לאכול. אבל מה אני מצווה פה? את הקורבן הזה, כדי שתקריב אותו, נכון, צריך לאכול. אבל זה לא סתם אכילה. זה לא סתם. כאן זה לא בתור מעשר שני או בתור קורבן או בתור קורבן פסח. סתם האכילה שאתה אוכל, אתה מצווה במצוות אכילה הלילה הזה, יותר מבכל לילה. מה קרה פה בלילה הזה? כאן נכנסים לעיקר הדברים. אמרנו לאפיקומן שהוא החירות מהעניות של היחץ. אי אפשר להגיע בסוף המגיד כשאומרים גאל ישראל, אלא רק בסוף הארוחה. כי בן חורין אמיתי הוא מי שעבר את שני החוויות, את שתי החוויות האלה יחד. הוא עוסק בסיפור יציאת מצרים, והוא אוכל כבן חורין. אני רוצה להסביר את המושג. פעם כשלמדנו בספר בראשית, נתנו דעתנו על כך, שהמקום היחיד היחיד בתורה שאדם מצווה בו לאכול. שוב, לא קורבנות, לא מעשרות, סתם לאכול. בשביל לאכול, הוא בגן עדן. שם בגן עדן מצווה האדם, איך מופיע במקור 8, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. לא סתם אכול, אכול בריבוע, תאכל. אגב, הפרשנים אומרים שכשבאה המילה בכפילות, היא באה כדי שדבר יהפוך להיות אצלנו לטבע. השב תשיבם. תשיב, ועוד פעם תשיב, ועוד פעם תשיב. לא תוכל להתעלם, אתה תראה שבסוף לא יהיה לך בכלל קשה להשיב עבדה לאחיך. וכך הלאה. אכול תאכל. אם לא היינו מגורשים מגן עדן, כי מה הבעיה בלאכול? מה הבעיה בלעורר את אהבת המאכל? על מה מדבר רב חסדא כשהוא אומר, בשביל מה בכלל צריך את כל המתאבנים האלה? כשהייתי אני לא הייתי צריך, כי לא היה לי, וכשאני עשיר, לא צריך כי חבל. חסדא בא ואומר בעצם רעיון חינוכי נכון מאוד לעולם שאנחנו מצויים בו. אבל לא למצב העתידי של הגאולה הגדולה. בעולם שאנחנו מצויים בו, סביר מאוד להניח שהתיאבון והאוכל, וכל הדברים האלה שמעוררים את הגוף ואת החומר, את הגסטרונומיה הזאת, סביר מאוד להניח שזה לא יוביל דווקא לרוחניות גדולה. סביר. אבל בעולם שבו אני נמצא במצב הערכי, הגאולי, הרוחני, הכי טהור שלי, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא התבוששו, יש לאדם אז שני תפקידים, כמו שני התפקידים שיש לנו בלילה הזה. האחד הוא לקרוא שמות לכל החיות, והשני הוא לאכול מכל עץ הגן. לקרוא שמות לכל החיות זה לתת משמעות. להסביר לכל דבר מה המקור שלו. להסביר לכל דבר איך קוראים לו. ולאכול בעומק, אגב לא מן החיות, רק מכל עץ הגן, רק אחרי המבול מותרים החיות באכילה. לאכול פירושו להיות משוחרר באמת מהיצר הזה שאני אוכל מפני שאני כפוי לאכול, מפני שאני נשלט על ידי האוכל. אני אוכל במובן הגדול של גן עדן, במובן שאגב התורה תתאר שהיא תדבר על הגאולה, עוד מעט נגיע לזה, אני אוכל פירושו, אני שר את אותה שירת עשבים מפורסמת של האוכל. אני מעלה כל צמח אל המקור שלו, וכל דבר אל הגידול שלו, אני אוכל, זה לא דבר שמבטא איזושהי גנות של תאבון, של תאווה, אלא בדיוק ההפך מזה. אם חיים במצב מרומם של גאולה, של רוחניות, של השתחררות, של להיות בן חורין, אז יש ערך עצמי באכילה, מפני שהאכילה עצמה יוצרת את ואכלת וסבת וברכת הגדול שהתורה מדברת עליו. כשהתורה מדברת על יציאה מגלות וחזרה לארץ ישראל, איך היא מתארת את הארץ? לא במילים רוחניות גדולות. ארץ אשר לא תחסר כל בה. מהרריה תחצוב נחושת, מאבניה ברזל. יש שם הרבה אוכל. לא חסר כלום, ואכלת ושבעת ובירכת מופיע שם בתיאור הארץ. זבת חלב ודבש, חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון, זית שמן ודבש. כל עניינה של הארץ הוא בתיאורים הלוגיסטיים שלה. ועלינו לתוכה וסבכנו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. זו הברכה שאנחנו מברכים כאשר אנחנו אוכלים גם בגלותנו. האכילה שמתארת את המצב הגאולי מתארת מצב שבו הגוף גם הוא אומר את אותה שירה כמו שהרוח אומרת אותה. והפה משמש לשני דברים, לספר את סיפור יציאת מצרים ולקיים את מצוות אכילה. בלילה הזה יש עניין לעורר לתאבון. בלילה הזה אוכלים כרפס, ועכשיו זה פילי פלאות. הכרפס שמזכיר לנו את השיעבוד, פרח, סמך, יש כל מיני דעות שם, אבל מהו השחרור מהשיעבוד? אוכלים אותו בצורה של בני חורין המעוררים את עצמם לתאבון. לא כמו רב חיסדא בבבל, בעולם הזה, במציאות, שאומר, אין לנו ערך בתאבון. כך נשתחרר. ולפני הכרפס, וזה השיא של הכל, כדי שבאמת לכרפס תהיה משמעות ולשולחן עורך תהיה משמעות נכונה, והתאבון הזה לא יוביל אותנו חלילה במקום למעלה, למטה, כמו שהרבה פעמים התאבון מוביל, לפני כן בא הריחה. כי מה תפקידו של הריחה? הריחץ בא ליטול את הידיים, גם אם אינך רגיל ליטול את הידיים הזה. זאת לא נטילת ידיים רגילה של אוכל. אתה נוטל ידיים ומתקדש, מטהר את הידיים, מקדש את עצמך לפני התאבון, כדי לתת לתאבון את המשמעות הגאולית, הרוחנית, הגדולה שלו. קדש זה ביין של הקידוש. עכשיו תגיע עוד מעט ההגדה ותגיע האכילה. לפני ההגדה והאכילה באים הפרטים הפשוטים הבאים. אורחת כרפס יחד. אתה נוטל את ידיך ונסתבך הלכתית עם פחות מכזי ויותר מכזי וברכה אחרונה ולא ברכה אחרונה. איך אומר הבך? לא כדי שהתינוקות ישאלו, אלא כדי שכשהם ישאלו תגיד להם אני אוכל כדי לעורר את אהבת המאכל. ואז הם ישאלו, אבא, כך מדברים? אתה מחנך אותנו תמיד לכזאת רוחניות ופתאום בזה אתה מתעסק? ואז נצטרך להסביר להם איך אוכל בן חורין. ואז נגיע ליחד. ולא נגיע ללחם משנה כמו תמיד.
ונחטוף מהלחם משנה את פרוסת העוני, ונגיד, אתם יודעים למה נדמה לכם שהתיאבון סותר את הרוחניות הגדולה שלנו? אתם יודעים למה נדמה לנו שהרצון הגופני לאכילה לא הולך יחד עם הערך ועם הרצון הרוחני הגדול של סיפור יציאת מצרים ושל גאל ישראל ושל השתחררות מפרעה? אתם יודעים למה זה נראה לנו כך? כי אנחנו עוד לא הגענו למן. כי אנחנו עוד עניים. כי אנחנו עוד לא הגענו למציאות הזאת של איך כתוב בשבת. אז תתענג על השם. והרכבתיך על במותיך. עונג. תענוג. שהוא מה? האכילה הזאת. המציאות הזאת שבה אני חי משוחרר לגמרי. ואת הביטוי של השחרור הזה אני מבטא גם ברוחי בהגדה וגם בגופי בשולחן עורך באכילה. כשסיימתי לבטא את שני הביטויים האלה, אני לוקח את היחץ ההוא ומבצע אפיקו מן. מוציא את המן מתחילת הארוחה ומוודא שחזרתי למצב של אוכלי המן. תיקנתי, עכשיו גם אני אוכל מן. עכשיו אפשר להגיע לברך, להלל ולשמוע נרצה. עכשיו ההלל הזה יהיה כבר כזיתה פיסחה והלילה פקה איגה. ועם המן הזה הולכים לישון. עם המן הזה בפה, עם האפיקומן הזה, עם הטעם הזה, אחריו לא מכניסים כלום. לא מתאים גם הסוף. מדוע לא מכניסים כלום אחר כך? כי צריך שיהיה נאכל על הסובה. ואותו לא מתאים של ההתחלה. כל הלילה הזה מתחיל בצורך לעורר תאוות המאכל, ומסתיים בסובה. אבל אז הוא לא מסתיים. רק אז מתחיל ההלל, ואחר כך הנרצה. המבחן שלך, האם עמדת במבחן התיאבון, האם עמדת במבחן האורחת קרפס, והאם תוכל אחרי הצפון לעבור להלל, לברך, ולשמוע אחר כך את הנרצה. הנרצה הוא התיאור של הגאולה הגדולה, של אותו העולם שלשנה הבאה בירושלים הבנויה של חסל סידור פסח. הנרצה הוא התיאור של אותו עולם שבו שוב יש אכול תוכים. של אותו עולם גאולי שעשינו את כל הסיבוב, ובסוף אנחנו מגיעים אליו ומצליחים להלל ולאכול, לא כמו לפני האוכל את בצאת ישראל ממצרים, אלא כמו אחרי האוכל את הכזית הפיסחה והלילה פק האיגה. שאלנו בתחילת הדברים, ובזה אנחנו עומדים, למה לא הסתפקו בסיפק צורכנו במדבר 40 שנה, והוסיפו את אילו האכילנו את המן? אולי זו הנקודה. אילו סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, אבל לא האכילנו את המן. דיינו להודות, אבל לא היינו מגיעים למדרגת האפיקומן של הלילה הזה. כל הלילה הזה הוא ההליכה בעקבות אוכלי המן, בעקבות הנפילה ובדרך אל העלייה של אוכלי המן שהותירו בהתחלה עד בוקר, שיצאו ללקוט, ועכשיו משתחררים מהעניות הזאת של היחד, ויודעים לאכול ולספר, ובסוף להלל על הסובה. ערב טוב.